ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. לקח לי הרבה זמן לשכנע את גלינה, לחסב לה שגלינה היא בן אדם פרטי. היא לא, אין לה פה שום אינטרס עסקי, אין לה פה שום עניין ציבורי שאנשים ידעו מה היא עושה, היא מאוד צנועה. אבל שהיא הבינה, לאור הקשר שיש לנו בנושא נדלן, שהיא הבינה שמה שהיא עשתה יכול להיות מעורר השראה, היא הסכימה לבוא ולהתארח אצלי בפודקאסט, ולצורך העניין אני הרחקתי נדוד מירושלים עד פרדס חנה, באתי אליה, ורק בשביל להקליט אותה, אתם יודעים שיש לי איזה נקודה חמה בפרדס חנה בחיים, חוץ מגלינה, כן, והמשפחה שלה, יש, אני גם עשיתי כאן, בניתי כאן קוטג'ים, בפן אוף בית, קוטג'ים יפים מאוד, אז היה לי כיף לחזור, ועכשיו עוד יותר כיף לחזור, בייחוד אחרי הטוסט המפנק שקיבלתי פה, והאירוח החם, ותודה רבה גלינה שהזמנת אותי.
תודה, בכיף.
ואני רוצה שתספרי בשתי מילים מי זאת גלינה, קצת שידעו מיד, ומשם אנחנו נזרום בדרך המיוחדת שעשית, לשעת באמת אישה מעוררת השראה, ואני רוצה שאנשים ילמדו.
אוקיי, אני רוצה לציין שזה פודקאסט הראשון שלי, ואני מאוד מאוד מתרגשת, ומאוד מתרגשת לארח את צחי אצלי בבית. אני גלינה זוקנמאכר, בת 52. היום, בדיוק היום, אני 29 שנה בישראל, וזה משהו שגם מאוד מאוד מרגש אותי.
מאיפה בת?
אני הגעתי מאוקראינה ב-1992, כמו שאני אוהבת להגיד, עם שתי עגלות ושתי בנות בבעלי, כמובן, אנחנו ביחד, שתי בנות ושתי...
אמא שלי גם הגיעה מאוקראינה באיזשהו שלב. היא אומנם מפולניה, ניצולת שואה מפולין, אבל הם היו באיזשהו שלב באוקראינה.
כשיחדו את פולין באוקראינה, חלק מפולין. אז הדרך שלי באמת, אני חושבת שזה היה הפתעה אפילו בשבילי. אני אשת חינוך, אני כל החיים שלי מתעסקת בחינוך, ואני מאוד אוהבת את זה.
מה את עושה בחינוך?
אני יועצת חינוכית, אני גם מורה, מלמדת ספרות רוסית ילדי נעלה, אני מקווה שככה מי ששומע את הפודקאסט...
תגידי לאנשים ככה,
יודעים,
מה זה...
זה פרויקט ציוני, זה פרויקט שמביאים ילדים מברית המועצות לשעבר, ממדינות לא רק מברית המועצות לשעבר, אבל בעיקר מברית המועצות לשעבר, וילדים חיים פה, מקבלים בגרות, ובסוף י"ב הם בעצם מתאזרחים ומתגייסים לצבא. אז זה בעצם פרויקט של החיים שלי, אני עובדת כל החיים שלי.
זה משהו שדומה לתגלית?
לא, תגלית באים לשבוע. ופה באים...
אבל גם שם הם מנסים להביא אותם.
כן, כן, אבל זה ממש פרויקט לימודי בהתחלה, שבעצם אחר כך יש ילדים האלה בעצם מתאזרחים, הרוב מהם לפי רצונם, הרוב מהם רוצה ומתאזרח, מתגייס לצבא, ומתחיל את החיים האמיתיים, כמו שאנחנו אומרים.
באיזה גיל הם מגיעים לפה?
הם מגיעים בכיתות ט' וי', אצלנו בבית ספר זה כיתה י', ואני כל החיים שלי עם הפרויקט הזה, בעצם משנת 94 אני עובדת בפרויקט הזה.
אז בואו נתחיל ללכת בדרך, ואת יודעת, את אשת חינוך, את אישה שכירה, גם בעלך שכיר עובד בהייטק, ואת באת לארץ, הגעת לפרדס חנה באיזשהו שלב, והתמקמת ואת גרה פה בבית יפה. אז מה קרה? מה קרה שג'וק הנדלן נכנס? איך זה מגיע?
אז קודם כל ככה, אני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, יש לי משכורת בסדר, בתור אישה שכירה, יש לי משכורת בסדר גמור, אבל עדיין אני רוצה עוד איזה 2,000-3,000 שקלים, עוד איזה 2,000-3,000 שקלים, ואז אני אהיה מאושרת, ואז אני אהיה מאושרת. ככה היה נראה לי, וחשבתי לכיוון הזה, אבל כל פעם היה, כל פעם היה נדמה לי שלא, כבר מחירים עלו, זה כבר אי אפשר. חשבתי על זה.
כן, אבל למה חשבת על זה בנדלן? אנשים חושבים, את יודעת, בעלי הייטק, מומחה לתכנות, למה לא חשבת על, למשל, נכסים כאלה, אי-ביי או דברים כאלה?
זה לא משהו שאף פעם דיבר עליי. גם נדלן זה משהו שעברה מחשבה והיא עברה. וזהו, היא לא נשארה שם.
נראה לך רחוק כזה.
זה משהו, נראה לי רחוק, נראה לי כמו חלום שאולי מישהו אחר עושה את זה. וזהו, עם השנים, באמת בהשראה של אבא שלי, זיכרונו לברכה, שככה הוא כן דיבר על זה, והוא כאילו, לא יודעת ממה הוא חשב על זה, אבל הוא כל הזמן אמר ש...
הוא עשה גם או שרק חשב?
לא, הוא לא עשה שום דבר, הוא היה מרצה לאוניברסיטה לפילוסופיה, כן? הוא היה באוקראינה, היה מרצה, הוא היה עם תואר שלישי, ולא יודעת, הוא דווקא זרק לי כמה פעמים את הדברים האלה, אבל זה לא נשאר. ובכל זאת התחלתי לחשוב איך אני בעצם עושה קצת יותר לפנסיה, שיהיו לי עוד כמה אלפים לפנסיה. ולקראת גיל 50 קורה עם אנשים משהו, לפחות קרה לי, והחלטתי, דיברתי עם בעלי, בהתחלה באמת היה לא קל, כי ככה זה נראה מפחיד בהתחלה, ואנחנו התחלנו להתעניין בנושא, אני התחלתי להתעמק, כך הכרתי את צחי.
מה זה להתעמק?
אז זהו, אני פשוט חפרתי את הכל באינטרנט, וכך הכרתי את צחי. לי נראה שאני מכירה את צחי הרבה זמן, כי הכרתי את צחי דרך יוטיוב. ודרך גוגל, ודרך כל מיני קבוצות, וממש, כאילו ממש, כבר הייתי אומרת לבעלי, צחי אמר ככה, וצחי אמר ככה, כאילו דיברתי עם צחי, ועוד אנשים שגם הקשבתי לכל מיני פודקאסטים, וקראתי, והייתי בכל מיני מפגשים כאלה, וזה היה מאוד מאוד מעניין, ואני חייבת לציין שזה הרבה פחות מפחיד ממה שחושבים. זאת אומרת, נדלן זה משהו שבעיניי זה מאוד מאוד בטוח, ופחות מפחיד כשנכנסים ובאמת לומדים את זה.
תראי, כל דבר שקצת נכנסים לידע, ושקצת יודעים אותו יותר, הוא הופך להיות פחות מפחיד.
כן.
אחד הדברים הכי מפחידים זה הלא נודע. ושאת לא יודעת, אז זה מלחיץ. אנחנו יודעים מה קרה לנו בקורונה, קורונה להבדיל, כן? לא ידענו מה קורה, פחדנו. אף אחד לא היה חסין פתאום. שאת פתאום נכנסת לידע, פתאום את מתחילה לחפור בפנים, פתאום את מתחילה, מבינה להבין שזה לא משהו קל, זה לא משהו פשוט, אבל שאת מתחילה להבין אותו, זה מתחיל להתרכך. המגן, ההגנה של הדבר הזה מתחילה להיעלם.
נכון, לצבור ידע זה משהו שככה אנחנו מתמודדים עם הפחד. פחד זה גם דבר טוב, כי פחד שומר עלינו. צריך פשוט לדעת איך אנחנו מנהלים אותו. ואז בעזרת ידע ובעזרת אנשים שיכולים לעזור לנו, כמו צחי, אז אנחנו יכולים לנהל את הפחד ויכולים להתמודד איתו. ויצאתי לחיפה, כי
למה
בעצם,
בחרת את חיפה?
אז כי בכל זאת אנחנו לא משפחה שיש הרבה אמצעים, ואז הבנתי שחיפה זאת עיר זולה, ועדיין עיר מרכזית.
באיזה שנה זה היה?
זה היה ב-2019, אני יכולה אפילו להגיד, זה היה מרץ 2019, שפעם ראשונה הייתי בחיפה. מאז עשיתי 7 עסקאות, לא כל העסקאות זה לביתי, עשיתי גם לאחותי, לבן דוד שלי, עשיתי לחברים, לצערי זה לא הכל שלי, אבל ממש ככה הרגשתי שאני השתפשפתי, וחבל היה לי ככה לאבד את הידע, רציתי שככה אני...
אמרתי, מה את נהנית? אז למה שלא נעשה למשפחה?
כן, כן, אז אני עשיתי כמה דברים לעוד אנשים.
אז בואו ניקח את זה לאט לאט. בואי נגיע לעסקה הראשונה. בגלל שזה מעניין, בששם זה המקום שהכי חשוב להבין איך זה מתבשל. את נוסעת לחיפה ומה קורה?
אני נוסעת לחיפה. קודם כל, לפני שנסעתי לחיפה, אז כמובן חפרתי ביד 2. ואחרי שחפרתי ביד שתיים, אני פגשתי כמה וכמה מתווכים. עכשיו, פה באמת מאוד עזר לי את, את האינטואיציות שלי, מאוד עזרו לי להבחין בין אנשים שאני אמשיך לעבוד איתם. ואז הכרתי כמה וכמה מתווכים, שמספר אני עזבתי אותם והפסקתי לעבוד איתם, ויש אנשים שאני נשארתי לעבוד איתם. ובאמת יצרתי קשרים כאלה שמתווכים התחילו להתקשר אליי ולהגיד, גלינה, יש פה ככה וככה. אמנם כאשר הגעתי לחיפה, אמרתי שאני מחפשת דירה ב-400,000, הסתכלו עליי ככה, אין דברים כאלה. אמרתי בין 400 ל-500, וכבר אמרו, זה נגמר, הקידומת הזאת כבר לא קיימת ב-2019. ובסופו של דבר חיפשתי ממרץ 2019, העסקה הראשונה שסגרנו, זה היה בעצם החוזה כבר נחתם, זה היה בסוף יוני 2019.
איפה זאת
אומרת,
זה היה?
זה היה בחיפה, בבן יהודה.
אוקיי. ולמה חשבת שבן יהודה זה מקום נכון?
זה היה שיקול בין מחיר לתועלת. זאת אומרת, זה לא... הרגשתי ששם אני יכולה להזכיר. זאת אומרת, מה שהיה חשוב לי לראות איך הדירה הזאת עובדת, איך אני מזכירה את הדירה הזאת. הדירה הייתה מאוד טובה, בניין קצת פחות טוב, אבל ראיתי שאנשים טובים גרים שם, ושאני יכולה להזכיר את הדירה
לאיזה
הזאת.
לאיזה אוכלוסייה כיוונת שם?
אני מכוונת לאוכלוסייה דוברי רוסית, עולים חדשים, וככה הרגשתי שלמרות שיש שם אוכלוסייה
לך,
מעורבת.
אני לא יודע באיזה מספר זה בבן יהודה, אבל את יודעת שהרי בן יהודה זה רחוב שלא רק רוסים שם נמצאים, נמצאים שם הרבה מאוד ערבים, יש גם אוכלוסייה חלשה, זאת אומרת, בן יהודה הוא רחוב עד היום, הוא רחוב מאוד מעורב, זאת אומרת, לא התריד אותך העניין, זאת אומרת, את ראית את הבניין וראית את מה שנעשה סביבו.
אני לא יכולה להגיד שזה לא התריד אותי, זה התריד אותי, ואז אני אמרתי, אני צריכה לעשות מהדירה, אטרקטיבית. איפה שאני יכולה לשלוט, אני שולטת. איפה שאני לא יכולה לשלוט, אני לא שולטת. אפשר לעלות לנווה שאנן והכל, אבל שם דירות של 900,000 ויותר. אני ידעתי מה אני יכולה. זאת אומרת, מאוד חשוב לדעת מה התקציב שלך כדי לעמוד בתקציב. מאוד חשוב לדעת...
את אומרת משהו, כי לאחר ככה, צ'יק, מאוד תקציב. תקציב זה הלב. הרי תקציב, וזה אני רוצה שאנחנו נדגיש פה, תקציב זה בעצם הסכום הכולל שאנחנו יכולים להשתמש בו בעסקה, שהוא יכול להיות מושען על מימון מבנק, אבל אנחנו צריכים לדעת כמה תעלה הדירה סך הכל, כולל השיפוץ, כולל המתווך, כולל כל המס רכישה, כולל הכל. אז התקציב...
התקציב הוא... זה לא רק המחיר של הדירה.
כן.
התקציב זה לא רק מחיר של הדירה, זה רק, בדיוק הדברים שצריכים ללמוד.
אני רק מבהיר
ללמוד.
את מה כן. שאת אומרת, שזה כן. ברור לך.
כן, זה ברור לי היה אחרי שלמדתי, זה לא היה לי ברור מההתחלה. זה היה לי ברור שצריך לקחת את הכל בחשבון, לראות בעצם כמה אני יכולה להשקיע, ואיפה אני באמת יכולה לעבוד, עם איזה אוכלוסייה, כי היו רחובות אחרים שמאוד כביכול נצצו, וכולם אומרים שהרבה משקיעים בחיפה הולכים לרחוב השומר, הסתובבתי המון שעות ברחוב השומר, והרגשתי לא בנוח, לא הרגשתי שאני יכולה לעבוד שם, אני הרגשתי שאני עדיין עם האוכלוסייה הזאת לא אוכל להסתדר. דרך אגב, באחד הרעיונות שלך, אתה בדיוק את זה אומר. אתה אומר שאם אתה מרגיש שעם האוכלוסייה הזאת אתה יכול לעבוד, ואת זה הרגשתי. והרגשתי שבבן יהודה, אני יכולה, האנשים שאני יכולה לעבוד איתם, יכולים לגור שם. וכך זה קרה בעצם.
אז בוא, אני רוצה להבהיר כאן, שאני גם מלמד את ההשקעות נדלן, ואני מדבר על המיקודים, וגם אני מדבר על זה בפודקאסטים. יש הרבה מיקודים שצריכים להתמקד בהם. חוץ מהאזור שאת התמקדת בו, האוכלוסייה זה מיקוד מאוד מאוד רציני. ושאם הנכס הופך להיות לנטל, אם זה שאני צריך להזכיר לו, הופך להיות לנטל, זה לא שווה את כל הכסף שזה יעשה. גם אם אני בסוף אסתדר עם הבן אדם הזה, אני לא ישן בלילה, אני לא יהיה רגוע, לא שווה. ואנשים לא מבינים, היום דיברתי עם מישהי בדרך, והיא רצתה ייעוץ על הדרך, לא, אני לא יכול להגיד ייעוץ אם אני לא בדקתי את הכל, ומה האופי שלך, ומי את, ומה את, ואיך את יודעת מה לעשות, ומה מה, מה, מה קרוב אלייך, ומה מטריד אותך, ומה מדאיג אותך, ומה עושה לך טוב, רק אז אפשר להציע מה לעשות, אז כאן, באמת, אם התחברת לאוכלוסייה, אז בעצם הלכת למקום נכון, וזה גם שילוב של אוכלוסייה, וגם תקציב, זה שני מיקודים מאוד מאוד חשובים, בוא נתקדם.
ואחר כך ראיתי איך אני עושה את הדירה שלי אטרקטיבית. ואז אמרתי, אם זה עולים חדשים, אם זה אנשים כנראה צעירים, וכך זה היה גם, אז הדירה צריכה להיות מרועטת, או לפחות רוב הריהוט ורוב הדברי חשמל, מוצרי חשמל, צריכים להיות שם. ועשיתי שהדירה שלי תהיה אטרקטיבית ומרועטת ומאוד נוחה, שיהיה נוח להיכנס לשם, שלאנשים לא יהיה כאבי ראש. ובאמת קנינו דברים. אמרתי, אני רוצה לראות את הדירה, שדירה תכבד את האנשים שייכנסו לשם.
ושהם יכבדו את החזרה.
כמובן. וגם כשיהיה להם טוב ונוח ונעים שם, והם יכבדו אותה, והם ישלמו, והם ירגישו ביטחון שם, ושוב, כך זה קרה. זאת אומרת, נכנסה משפחה, נכנס זוג צעיר, שמאוד מאוד היו ככה הודו לי, ומאוד נהנו מהדירה.
וכמה זמן הדירה אצלך?
הדירה אצלי מיוני 2019, והיא מוזכרת, ב-2,300 שקלים.
אני רק כאן רוצה להגיד כן. משהו, שאנשים יבינו. זה שלא יקחו כמובן מאליו שצריכים לרעת את הדירה. יש יתרון בלרעת את הדירה, בייחוד בזמן ההשכרה. ושאם את נכנסת לדירה שהיא מרועטת והיא מסודרת, יותר קל להזכיר אותה מבחינה ויזואלית. אבל צריכים להיות מאוד זהירים בדבר הזה. ושברגע שאנחנו מזכירים למשפחות, הרבה משפחות באות עם הריהוט שלהם, ואז פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שיש לנו ריהוט בדירה שמפריע להשכרה. ולא מעט פעמים שריאטנו דירה בשביל מישהו ואחר כך בא סוחר אחר, נאלצנו להיפטר מהריהוט, וזה נורא יקר להיפטר מהריהוט. זה הובלות, זה מחירות, זה התעסקויות. אז כאן אני ממליץ, אם אנחנו עם דירה ריקה, להכניס לראש שהריהוט זה אופציה, גם אם אנחנו נותנים את זה למתווך, ויש מתווכים שלוחצים עלינו לרעת את הדירה, אבל להגיד, אנחנו מוכנים לרעת, אבל לפי צורך. לא למהר לעשות את זה, אלא אם כן אנחנו באזור, כמו שאמר, של צעירים, של זוגות צעירים, מי שמזכיר כן לסטודנטים.
או לסטודנטים, זה מאוד טוב.
אז זה כן עובד. כן. למשפחות זה פחות.
כן, משפחות זה אוקיי, לרוב
ואנחנו לא... לקחנו את הדירה הראשונה, ואז מה קרה?
ואז ראינו שזה פחות קשה ממה שחשבנו, פחות מפחיד.
אנחנו עשינו מימון מבנק?
עשיתי מימון מבנק, חלק.
הלכת לבד לבנק או עם יועץ משכנתאות?
לא, לבד. לבד כי ככה הרגשתי בנוח, עשיתי על משכנתה של הבית שלי, עוד היה מותר, אז יכול להיות...
ותגדלת את השעבוד של הבית, כן. ולא שעבדת את הדירה.
כן, לא שעבדתי את הדירה, זה נכון. כן, היום זה אי אפשר. ואז היה לי גם קרן השתלמות, ועשינו את העסקה הראשונה, ואז הגיע זמן ככה, לא הרבה זמן עבר, ומתווך מתקשר, ואומר, גלינה, יש דירה. עכשיו, זה מעניין שאני הייתי בדירה הזאת, ובעל הבית רצה למכור אותה לבד. כשהוא רצה למכור אותה לבד, הוא רצה יותר עוד 60,000 שקלים. וכשדירה הייתה אצל מתווך, היא הייתה כבר הרבה פחות.
טוב, אחרי שבן אדם מבין שהחלומות שלו...
זה הרבה פעמים, לא יודעת איך זה במקומות אחרים, אבל זה הרבה פעמים קורה בחיפה.
זה קורה בכל הארץ.
כשבן אדם רוצה לבד, הוא מפריז במחיר, הוא ממש מגזים במחיר, וכשדירה אצל מתווך, הרבה פעמים אנחנו רוצים בלי מתווך, כאילו אנחנו חוסכים. אז זה לא תמיד ככה, אני רוצה להגיד.
איפה
לפחות,
הדירה?
לפחות אני נתקלתי ככה אצלי בניסיון הקטן שלי. הדירה היא ברחוב הגיבורים, okay. 76, ממש על יד מטרונית, מקום נוח, זה יותר כבר נווה פס, זה פחות חליסה. אני חושבת שהזכרתי אותה תוך אולי 3 שעות אחרי שפרסמתי, בשיא הקורונה, קניתי אותה ב-500,000, והגיעו אליי בנות נעלי, במקרה, מכפר נוער אחר, לא שלי, והתקשרו אליי, ואני אמרתי, בנות, זה ממש ממש חדרים קטנים, זה לא מתאים לשותפים, זה שתי בנות, הם אמרו, לא, זה בסדר, אנחנו רוצים, אנחנו רוצות. ואמרתי, טוב, אבל תבואו לראות, הם באו אחרי שבוע, כי לא יכלו קודם, אפשר היה לנסוע, היה הכל סגור, היה סגר. הגענו, הראינו להם דירה, אמרתי, אתם רואות שממש חדרים קטנים, אז הם אמרו, לא, לא, זה מה שאנחנו רוצות. ונשארו בדירה, כבר שנה וחצי
הם בדירה. גם את הדירה הזאת ריאטת?
כן, הכל, כן, הכל. זה בנות שיצאו, כן.
זאת אומרת שבעצם, את הכנת להם את הדירה כדירה נעימה ומסבירת
כן,
פנים.
כן, הכל מרועת.
איפה קנית את הריאותים האלה?
אני קונה ביד שתיים. אני רוב הריאותים קונה ביד שתיים.
איזה מזל ששאלתי את השאלה הזאת.
זה יוצא להכל ממש לא יקר. באמת אני חושבת שההשקעה הכי גדולה זה הובלה. כי הובלה היא לא זולה. לפעמים ההובלה אולי יותר מאשר ריאות עצמו. אז נגיד מכונת כביסה, אז אני קניתי חדשה. אבל הרבה הרבה דברים אני קונה פשוט מיד שתיים.
אני אגיד לך משהו, שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, אני משתדל שכבר אין לי ברירה ואני חייב לקנות ריאות. אני משתדל מכונות כביסה לא לקנות. מכונות כביסה זה מוצר שיש לו בעיות, שאם לא מטפלים בו נכון, אז הוא מתקלקל, וזה הרבה התעסקות מול הסוחר, ואני מעדיף, וזה גם לא, זה לא מוצר מאוד יקר, שהסוחר לא יכול לקנות לעצמו ולהעביר אותו. אז מכונות כביסה, בכלל, מכונות כביסה המקררים, מוצרי חשמל האלה, זה בעיה בתחזוקה שלהם, ולכי תתעסקים, טכנאים והכל. אז זה אחד, אלא אם כן, אין ברירה וזה מאסט, וכמו שקונים גם מיד שתיים, שזה מצוין, ושזה אני שמח ששאלתי, אז יש גם את שוק הפשפשים, ושוק הפשפשים, שאנחנו קנינו ממנו לא מעט רעיתים, ובחיפה יש כזה, ובוודי סליב, אז אפשר גם לבוא לאכול שם חומוס, אצל אבו מרון, וגם בינתיים לקנות שם דברים. בשוק הפשפשים, היתרון שאת קונה את זה, את יכולה לעשות עסקת חבילה, כולל ההובלה של זה. מעבר לזה שיש גם כל מיני חנויות, שם, באר שבע, כל מיני מקומות, שאפשר לקנות מיטות, שאפשר לקנות מזרונים, שאפשר לקנות כל מיני דברים, שהם זולים, אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב, לא לקנות דברים שהם שבירים, ולא לקנות דברים שהם חלשים, לקנות דברים שהם heavy duty, שהם מחזיקים מעמד.
כן, אני משתדלת באמת לעשות ולקנות דברים שטובים וגם נראים לעין טוב. וזה קונה, אני שמה בלונות.
את גם מאבזרת את הדירה?
אני מאבזרת את הדירה בהכל.
תגידי לי הכל, אני רוצה שישמעו.
אני שמה בלונות, אני שמה סירים. אני שמה, קרש גיוץ אני שמה, כן? לא בכל דירה, אבל נגיד יש לי דירות עם קרש גיוץ. אני שמה פרח, צמח, אני שמה ברמה של קומקום. זאת אומרת, יש בדירה, אתה באמת נכנס עם מזוודות של הבגדים, ואתה יכול לגור שם. וזה נוח, זה נוח לאנשים, יש לי דירה שמזכיר בן דוד שלי, שגם שתי בנות עולות חדשות שהן בעצם חיילות בודדות גרות שם, הם נכנסו, הכל יש להם, אז הדירה הזאת היא גם מוזכרת מהר, וגם ככה מכבדים ואוהבים, ואני, כן, זה התעסקות, כמו שצחי אומר. לפעמים דברים מתקלקלים, ואני לוקחת על זה אחריות, ואני מתקנת. לא קרה לי הרבה פעמים, אבל זה כן קורה, וצריך לקחת את זה בחשבון.
עכשיו תגידי לי, שאת שמה או שאת משפצת, ואת שמה וילונות, איך את בוחרת את הצבעים ואת הכל?
ניטרלים. אני בוחרת, קודם כל אני צבעת קירות בלבן, אני לא צבעת בצבע אחר.
קרמיקות בשירותים, מה את עושה?
גם ניטרלי. זאת אומרת, איפה שעשיתי, וברוב הדברים עשיתי, דרך אגב, השיפוצים שעשיתי הם לא שיפוצים יקרים, בערך עד 35 אלף, כולל ריאות, כולל כל התחולה, זה עלה לי בערך 35,000 בכל דירה.
תסבירי לי את הניטרלי שאת אומרת. אני לא שואל סתם.
ניטרלי זה בז', זה אפור.
ולמה את עושה את זה?
כי זה מתאים לעין, זה מתאים לכולם. ואז אפשר גם, אפשר אחר כך, אם בן אדם רוצה להכניס צבע, אז הוא מכניס צבע שלו, שהוא אוהב. זאת אומרת, אני כן, נגיד אני לא שמה תמונות, לרוב אני לא שמה תמונות. אני שמה מראה. כי תמונה זה משהו שיכול לא להתאים לבן אדם. אבל מראה תמיד אוהבים. ואני אוהבת בנות, אז גם בנות אוהבות מראות. אני חושבת שלא רק בנות, וזה גם מגדיל את הדירה. הדירות שאני קונה הן לא דירות גדולות לרוב. אז אני בדרך כלל לא שמה דברים שככה מאוד אישיים. אני חושבת שתמונה זה משהו יותר אישי.
אז בואו, אני רוצה להבהיר. עוד פעם, אני שואל את השאלות לא סתם. ואני לא, ולא ידעתי את זה קודם, לא ירדנו על זה בתחקיר שעשינו לפני זה, אבל זה היה ברור לי למה את מכוונת. חשוב מאוד מה שאת עושה. הנושא שעושים את זה ניטרלי, שעושים את זה, יש כאלה שרוצים להראות שהם עושים משהו טוב, אז הם שמים או זהב, או שמים או פרחים בקרמיקות, או רוצים לעשות דברים מיוחדים, או כמו שאמרת, שמים וילונות עם כל מיני צבעים והכל. מה שאת עושה, ואת עושה את זה בחוכמה, את עושה משהו שמתאים לכולם. מתאים. משהו שבן אדם נכנס, מצד אחד זה יפה לו, מצד אחד זה יפה לו, אם זה אפילו בז' או משהו, זה שובר את הלבן, או שובר את השעמום של הבית, ומצד שני, זה לא צועק לו. אני למשל, עכשיו אנחנו בדיוק נמצאים בתהליך של רכישה של דירה ללקוח, שאני מלווה, והמוכר, הם שיפצו את כל הדירה, הכל לבן, המטבח לבן, הקירות לבנים, הכל לבן. אמרתי לקונה שהוא שאל אותי, והדירה מסודרת, כן? מעבר למה שצריך לעשות, אמרתי לו, אנחנו נתלה, אולי ששם זה לא עשו, אנחנו נסדר את החשמל, הוא גם חשמלאי הקונה, אז נסדר מנורות לד כאלה, שהן זולות, והן גם יוצרות אוויר ואווירה, זאת אומרת, את נכנסת למשהו מואר, אנחנו רואים בקניונים, חלק ממחירה זה האור שיש בויטרינות, וזה פעם ראשונה, ושתיים, אנחנו נשים, אמרתי לו, נשים נקודות של צבע, או אולי נעשה קיר באיזה, אפילו טיפה נעשה אותו בצבע כזה, אפילו בז' או משהו שטיפה ישבור את ה... את האווירה של הבית, משהו שייתן, או וילון, או משהו נעשה, או... אפשר גם תמונה דרך אגב, יש ציורים שהם מופשטים כאלה, שזה כל מיני צבעים כאלה, שזה לא ציור של חיה, או לא ציור של משהו, וזה, אפשר לשים את זה, אז זה בסדר לשים ציור, כן? זה גם שובר, אבל אנשים צריכים להבין, לעשות את מה שאת עשית וכל הכבוד. מה עוד את עושה?
אז זהו, אם אני מתחברת לנושא של לשבור צבע, אז נגיד אם אתה שם ספה, וספה נגיד אפורה או לבנה לא מומלץ, אבל נגיד, אז אתה שם על הספה קריות, וקריות יכולות באמת לשבור צבע. קריות כאלה שאפשר, לא יודעת, ורודות, ירוקות, כל מיני צבעים כאלה. אתה שם... אתה שם או שטיח קטן או משהו כזה, זה גם שובר צבע, ואז זה גם קל להחליף, זה גם דברים זולים, אני הרבה פעמים משתמשת בדברים שהיו בבית שלי, זאת אומרת, את הדברים הקטנים האלה אני לא קונה. אם מטבח לבן ואני שמה קומקום, אני אשים קומקום אדום, אז זה גם שובר צבע. כמובן, כמו שאתה אמרת, גופי תאורה. אני לא מזכירה בית בלי גוף תאורה. אני שמה מברשת לשירותים. זאת אומרת, באמת, כל הדברים הקטנים האלה, שכאשר אתה נכנס לבית, אתה מרגיש בית. אתה לא מרגיש בניין, אתה נכנס ואתה רואה וילונות, אתה רואה קריות, אתה רואה, בן אדם נכנס ואתה אומר לו, אתה רוצה קפה, תה, כי יש לי הכל. יש לי כוסות, יש לי קומקום, יש לי מים, אני קונה כמה בקבוקי מים, מקרר יש לי בדירה, ואז אפשר גם לשבת ולשתות קפה, אם אני רואה שזה בן אדם שאני רוצה להזכיר לו דירה, בדרך כלל אני כבר מזמינה, כי הניסיון הראשון ובעצם ההיכרות הראשונית היא בטלפון. אז כבר אנחנו קצת מכירים.
אז קודם כל, אני רוצה לחדד אפילו את כל מה שאת עושה עם התאורה ועם הכל. כשאנחנו שמים תאורה, מעבר למה שאמרתי קודם, ומה שאת אומרת, אנשים לא מתעסקים לנו במערכת החשמל. מערכת החשמל זה משהו רגיש בבית. כשאני תולה מנורות, מעבר לזה שזה יוצר אור, וזה יוצר אווירה, וזה יוצר את הכל, זה גורם לזה שלא מנורות תלויות, ובן אדם מתחיל לתלות ולעשות, ולחורר את התקרה והכל. יש מנורות, לא נוגעים. אותו דבר שאם שמים וילונות, אז בן אדם לא מחורר לעשות וילונות, והכל בשליטה שלך. זאת אומרת, יש גם דברים שהם מעבר לחשיבה הזאת, מעבר לזה שזה נותן את הצבע, מעבר לכל, זה גם מסדר את העניינים שאנשים לא יתעסקו. ואחד הדברים שאנחנו לא רוצים זה שלא יתעסקו, בשביל זה אנחנו גם לא שמים ברזים סוג י"ח, ואנחנו לא עושים דברים רעים כאלה, אלא אנחנו מקפידים לשים דברים בסדר.
למדנו לקנות ברזים באינטרנט, וזה ברזים יפים מאוד ומאוד מאוד זולים ועובדים, עובדים טוב. אנחנו בדקנו, גם קנינו לבית שלנו, וזה ממש ממש טוב, וזה בערך רבע מהמחיר כאן, מהברזים הכי זולים.
מה זה, דרך חול את מזמינה?
כן, יש כאלה שספקים שאפילו נמצאים כאן, וברזים של 100 שקלים נראים באמת ברזים מאוד יקרים.
אז תכווני את האנשים, אנשים ישמחו לשמוע, איפה למצוא את זה?
בעלי עושה את זה, אז אני לא יודעת, בעלי אקספרס אני חושבת, הוא קונה בכל מיני ספקים, לפעמים תוך 3 ימים כבר מביאים לנו הביתה, חבילה הביתה.
אז אם בעלך יזכור מאיפה הוא לקח, ויכול לתת איזה דגם או משהו, אז אני אשמח אם אחר כך אני רואה בעיניים, כן, אני יושב מול הברז, וזה יפה מאוד, ממש לא יאומן, אם את אומרת שהוא זול, הוא נראה יוקרתי. אז, כן, אז זה לא יאומן. ברז כזה של מטבח עולה 1,000 שקל. אז אני אבקש שהוא יחזור מעבודה, תשלחי אליי, אני אעלה את הפודקאסט עוד כמה ימים, תשלחי אליי איזה הפנייה, איזה משהו, או הכוונה. יכול להיות באתר שלי, איפה שאני מעלה את ההקלטה של הפודקאסט, חוץ ממה שזה בספוטיפיי ובכל אלה, אנחנו ניתן הפנייה לאן כדאי לפנות, או איזה סוג. הנה, אפילו אני למדתי הרגע. תראי, אני מהחסידים של לקנות חמת וכאלה, שזה עושה לי שקט ואחריות והכל. אבל אם יש ברזים, שנכוונו עם ברזים, אבל אם את אומרת ויש לך המלצה, אז אנחנו נזרום על זה.
טוב, בינתיים זה עובד. אני לא יודעת כמה זמן, אנחנו די חדשים, אבל זה נגיד ברז שכבר מעל שנה, והוא בסדר גמור.
יפה, אז עכשיו קנינו כבר 2 דירות, והכסף נגמר.
התקדמנו לדירה שלישית.
אז איך עשינו את זה? אז
גם זה לא, עשינו את זה בשיתוף פעולה עם עוד מישהו, אני בעצם עשיתי ככה, ולפני קצת יותר מחצי שנה קנינו ביחד דירה, גם בחיפה, בחטיבת קרמלי, וגם אותה כבר הזכרנו, היא עובדת, הכל בסדר. כרגע צריך לראות מה אנחנו עושים הלאה, זה באמת דבר ממכר. מה שאני רוצה להגיד, שלפני כן כל הזמן אמרנו, אין לנו כסף, אין לנו אפשרויות, אני באמת רוצה להגיד שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים. לא מבחינת העשייה ולא מבחינת התקציב. אנשים שעבדו כמה שנים ויש להם קרנות השתלמות ויש להם פנסיות ויש להם כל מיני חסכונות, אנחנו שוכחים על זה ולא יודעים. ופשוט לא מתעמקים. המשפט הזה, אין, אני לא יכול, הוא יכול כי הוא קיבל ככה והוא קיבל ככה. אנחנו באמת משפחה שלא קיבלנו ירושות. אנחנו ראשונים בישראל שנשאיר ירושה. מי איתנו תתחיל הירושה לבנות שלנו. ובאמת אפשר לעשות בזהירות, בזהירות, בתבונה, עם יועצים טובים, אבל זה אפשרי לגמרי. וגם מבחינת הזמן ומבחינת העשייה, גם אומרים, אני לא יכול את זה, אני לא יודע את זה. אפשר ללמוד דברים, אפשר לנסוע, להכיר אנשים. אני באמת הכרתי אנשים מדהימים. אנשים שבאמת קרובים לי, ואני מרגישה שהם באמת הפכו להיות חברים שלי. חוץ מצחי, יש לי עוד אנשים, יש לי את השניים, שלושה מתווכים שאני עובדת איתם. יש לי עורך דין שאני יכולה להתקשר אליו אפילו ביום שישי והוא יענה לי. עורך דין שככה בצמוד והוא ממליץ לי, וכשאני מעבירה לו דירה, אני מרגישה מאוד מאוד מוגנת. אם הוא אומר לי, גלינה, את לא קונה את זה, אני אפילו לא אשאל אותו למה. כאילו, אני אשאל כי אני לומדת, זה מעניין אותי, אבל אני לא אתווכח איתו. אני אומרת לו, יוני, נכון, אתה שומר עליי? הוא אומר, כן, אני שומר עלייך. ואני הכרתי אותו גם, רק אז, כשהתחלתי בעצם להתעסק בדירות. אני לא הכרתי את הבן אדם הזה. השיחה הראשונה הייתה, שלנו הייתה בטלפון, והיה בינינו איזשהו קליק, הוא בחור צעיר, ואנחנו פשוט עובדים מצוין ביחד. אני סומכת עליו, הוא מלווה אותי בכל עסקה, ואני מאוד מאוד סומכת. זאת אומרת, לכל דבר כזה, יש לי אדם שאני מתייעצת איתו, יש לי שיפוצניק שלי שאני מתייעצת איתו, והוא עשה לי כבר מספר שיפוצים בבתים, יש לי את העורך דין שלי, כמו שאמרתי, ויש לי את ה...
איך איתרת את השיפוצניק הזה?
פשוט מתווך שלי נתן לי טלפון שלו, ודיברנו, היו לי... כמה אנשים שככה נתנו הצעת מחיר בדירה הראשונה בבן יהודה, ואני רוצה להגיד אמת, אני לא התרשמתי ממנו בהתחלה, וחשבנו ללכת עם מישהו אחר. והוא אמר, גלינה, אני רוצה לעשות את זה. ואני רוצה לעשות את זה, את תראי, ובאמת התחלנו לעבוד איתו, והוא הכי הכי טוב, הוא מצוין, ואנחנו עובדים איתו, הוא גם עשה לי עכשיו שיפוץ גם פה, בבית שלי. הוא עשה כאן שיפוץ, וזה גם עשה מעולה. אז יש עוד אנשים שבאמת מלווים אותי בכל העשייה הזאת, וזה סוג של חברים טובים.
אז בואי נתחיל, את יודעת מה, בואי נתחיל ככה לכוון לסיכום, לשאתה אמיני לו, אנחנו בסוף. קודם כל, עכשיו אנשים מבינים למה הסיפור שלך הוא סיפור שיש בו השראה. וצריכים לקחת הרבה מאוד מסרים שאת אמרת, שנראים טריוויאליים, אבל את גם הדגשת אותם, שבסופו של דבר את גם אשת חינוך. קודם כל, אין דבר כזה עומד בפני הרצון, ואין דבר כזה שאי אפשר. צריך לדעת מה אפשר, צריך לתחם את זה, צריך לעבוד על זה, צריך להבין את זה. ולפעמים דברים שנראים לנו רחוקים מאיתנו, הם קרובים מאוד ואנחנו לא יודעים. עדת, אני נותן תמיד את הדוגמה, שלפני שנפלתי עם העסק, ואת יודעת, לתוך הפודקאסט שלי מכירים את הסיפור, ואם היית אומרת לי שאני צריך לשלם למעלה מ-10,000 שקל בחודש, לאיזה משהו, לקנות משהו, הייתי אומר לך, תשנה, תשיקורה. איך אני אשלם כל כך הרבה כסף? ושנפלתי ואני לקחתי את החובות עליי ולא לא... לא ברחתי ולא עשיתי פשיטות רגל והכל, ואני משלם שנים מהרגע שנפלתי, כמה היה, הייתי בנפילה, בניתי את עצמי מחדש, ועובדה שאני עמדתי בזה, ועדיין עומד בזה, ופתאום את לא מבינה מאיפה זה נוצר. זאת אומרת, זה נוצר שיש צורך, אז מייצרים, אז בוא ניצור את הצורך, בוא ניצור את האמונה שאנחנו צריכים לעשות, בוא נתכנן, לפעמים נעשה ויתורים, לפעמים עדיף, לא לקנות איזה קשקוש וללכת ולבנות את העתיד שלנו, בגלל שאת הקשקוש זה יעבור וזה יהיה נורא כיף, או במקום לקנות מרצדס, נקנה נקנה טויוטה יותר פשוטה בחצי מחיר, או אוטו אחר, אבל נבנה גם את העתיד שלנו. אני לא אומר לא ליהנות היום, אבל לחשוב על המחר, וזה מה שאת עשית. את פתאום הבנת שאתם שכירים, אתם תרוויחו בסדר, בעלך גם, עובד מרוויח בסדר, יהיה לכם, אבל לא יהיה מספיק. בוא נעשה רווחה, בוא ניתן, נעזור לילדים, או לילדות במקרה שלך. והתובנה השנייה זה ללכת ולעשות ולחקור ולהתחבר וללכת עם האנשים הנכונים וליצור את הקדר של האנשים שאת בוטחת בהם ומאמינה בהם, כמובן תמיד להמשיך לבדוק אותם, אבל הכי חשוב זה ללמוד וללמוד וללמוד ולהקשיב, כן, לפודקאסטים כמו זה, להקשיב לשיעורים, לעשות קורסים, ואם לא יודעים, ואם קשה, אז גם לקחת מישהו כמוני שמלווה ועושה. אז אני מקווה שאמרתי את הכל, אם לא, אז את אמרת בדרך. אז בואי ככה, אנחנו בדקה האחרונה, תני ככה את הסיכום שלך לעניין הזה, ואני אמשיך לכיוון חיפה, תאמיני או לא.
אז קודם כל ככה, למידה ללא הפסקה. באמת לשמוע ולקחת, והקורס שעכשיו, אחרי כל העסקאות, שבע העסקאות שעשיתי, קניתי את הקורס של צחי, ואני כל הזמן בפודקאסטים, כי כל הזמן לומדים משהו חדש, ואין דבר כזה שיודעים הכל, בוודאי ובוודאי שלא בנדלן, בעצם כמו בכל תחום, בכל תחום שהוא, אנשים, באמת אנשים שאתה יכול לפנות אליהם, אתה יכול להתקשר אליהם, ו... לא לעשות משהו שלא היית רוצה שיעשו לך. זאת אומרת, להשכיר דירה כמו שאתה היית רוצה לחיות בסיטואציה הזאת, כן? אנחנו בדרך כלל לא קונים דירות כמו שבשבילנו, כן? כמו שהיינו חיים בסיטואציה שלנו, אבל נגיד אנשים או חיילים בודדים, או סטודנטים, או עולים חדשים, איזה דירה אתם רוצים ככה שהם ייכנסו, לאיזה דירה בסיטואציה שלהם אתם הייתם רוצים להיכנס אליה. להיות ככה באמת מאוד פיירים בעסקאות, מאוד מאוד פיירים, ועוד משהו, לא לפחד לשלם לאנשי מקצוע. לא לפחד. מתחילים מייעוץ, וזה מסתיים למוביל. זאת אומרת, לפרגן להם, מאוד מאוד לכבד אותם, כי זה אנשים שעושים לנו את העבודה הקשה.
שיגעון. תקשיבי, עכשיו אני יותר מתמיד מבין שלא רק באתי לאכול פה טוסט טעים, אלא קיבלתי פה השראה, וקיבלתי, אני חושב שבעצם זכו. שאל אותי מישהו בדרך, למה אתה הולך לעשות את הפודקאסט אם היא לא הייתה לקוחה שלך? אמרתי, זה יפה מאוד שאנשים ילמדו, ולא כולם חייבים להיות לקוחות שלי ומלווים, העיקר שאנשים ילמדו ממי שעושה, ומי שלומד, ומי שעושה את זה באחריות. אז גלינה, תודה רבה. תמסרי תודה לבעלך שאפשר לי להגיע, ולך תודה על האירוח, ותודה על המידע המדהים הזה שכולם ייהנו ממנו, ואנחנו נמשיך להיות בקשר.